בחודש דצמבר 2006 היא כתבה מכתב אישי. קוראים לי גל אמת, ובמשך 4 שנים הייתי חלק מתעשיית המין, שמפוצץ לעולם הזנות, לתעשיית ניצול בני אדם המשגשגת בעולם, שאם תביטו ימינה ושמאלה, תגלו שגם אתם באופן כזה או אחר חלק מהמקצוע העתיק בעולם. תגידו, עם יד על הלב, כמה מכם הלכו או ילכו למסיבת רווקים במועדון חשפנות? או כמה מכם הלכו בעצמם או מכירים אחרים שהיו עם נער או נערת ליווי? כמה מכם צופים בפורנוגרפיה על בסיס קבוע, כבר מגיל צעיר? וכמה מכם קראתם אי פעם למישהי זונה, אפילו בצחוק? אז כולנו שומעים סיפורים בעילום שם על קורבנות תעשיית המין ועל חייהם הכואבים. אבל הגיע הזמן שתביטו לקורבנות האלה בעיניים. יש לנו שם. יש לנו פנים. בקלות בלתי נסבלת אנחנו יכולים להיות בני המשפחה, בני הזוג, החברים שלכם. כמעט כולנו בעלי עבר של התעללות ממושכת כלשהי או טראומה שהייתה חזקה מספיק כדי להביא אותנו לנקודת השבר. של הבחירה להיות חסרי כל זכות אנושית בסיסית לכבוד, אהבה ולחמלה. אז בואו נתחיל. היי, אני חדי חזן. ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להיתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית סליחה יומיומית. בכל פעם אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. גל אמת, שלום, מה שלומך?
היי.
את כתבת את כל זה?
כן, נראה לי. עברו כמה רגעים מאז, כן. אבל כן.
כמה שנים. אז אני רוצה לספר למי שצופה בנו שגל בת 25, היום היא מרצה. פעילה חברתית, והיא שורדת זנות. זה הגדרתי ככה נכון?
הגדרת נכון, okay. כן.
תגידי גל, מה המיתוס הכי נפוץ לדעתך בעולם הזנות?
אני חושבת שהמיתוס הכי נפוץ ביחס לתעשיית המין ועולם הזנות מתחלק לשניים. החלק הראשון שלו עוסק בשאלת הבחירה, והחלק האחר שלו עוסק בשאלת בחירת ההמשך. זאת אומרת, נשים בוחרות להיות בזנות. נשים וגברים מגיעים למעגל הזה, כי הם רוצים להיות במעגל הזה. ואני בכוונה מחלקת את זה לשני חלקים, כי יש שני סוגים מסתבר של אנשים בזנות לפי הדעה הרווחת. החלק הראשון הוא של אנשים שמגיעים מחוסר יכולת וחוסר סיכוי, אז כמובן שהם יבחרו בזנות. אנשים שלא יכולים לעבוד, שלא יכולים להשכיל, שלא יכולים לממן את עצמם שלא דרך גופם. והחלק האחר זה פשוט אנשים שאוהבים כסף קל.
רגע, אבל כשאת אומרת שאין להם יכולת, הרי יש לנו גם אפשרות ללכת לעבוד ב3 עבודות או ב4 עבודות, אז מה זאת אומרת אין יכולת?
אז בהקשר המיתוס, כשמדברים על חוסר יכולת, מדברים על זה שאין בעצם את הפוטנציאל. אנשים שמגיעים לזנות לא מספיק חכמים, לא מספיק טובים ולא מספיק מוכשרים בשביל להיות שום דבר אחר.
זאת אומרת שהם לא מאמינים בעצמם.
כן, זה מה שאנשים חושבים. כשאני מבקשת מבן אדם ממוצע לתאר לי, מהי זונה בעיניך? איך אתה מדמיין אותה בראש שלך? אז תמיד התשובה תהיה שדרות ארציון, גרביון רשת, מגפיים אדומים, אולי ידמיינו את הפרצוף של ג'וליה רוברטס משעה יפה. וכשאנחנו מדמיינים את הבן אדם הזה שעומד על קצה התחנה המרכזית עם מזרק ביד, מאוד מאוד קשה לנו לדמיין אותו יושב במשרד, בבניין ממש קרוב לשם. אנחנו מדמיינים אותו עושה רק את זה, וזה כל מה שהוא יכול לעשות. כשמעידך עומדות הנשים החזקות, העצמאיות, שאני לא עובדת אצל אף אחד, כולם עובדים אצלי, והן בסך הכל רוצות לעשות כסף קל, אז להם לא מפריע הלאה למיתוסים הבאים, לפרק משפחות, למכור את הגוף שלהם, שזה ביטוי שאני מאוד מאוד לא אוהבת, כי אי אפשר למכור את הגוף שלך גם אם ממש תנסה.
כי הוא נשאר שלך בסוף, כן.
כן, כי יש דברים שאי אפשר לקנות או למכור. ואלה הם המיתוסים בעצם. ככה אנחנו רואים את האנשים בעולם הזנות. או שאנחנו כועסים עליהם, או שאנחנו מרחמים עליהם. זה בערך מנעד התחושות שיש לנו כשאנחנו חושבים על זונה.
כן, אני חושבת שאת יודעת, כי זה בא ממקום שאנשים בעצם, זה סוג של פנטזיה שלהם, אז בעצם הם מפרשים אותה לעולם האמיתי ומתחילים להאמין בה.
ברור, כי המפגש היחידי שלהם עם הקונספט הזה שהוא זונה, זה או הפעם ההיא שהם נסעו כשהם היו ילדים עם אבא ואמא באוטו, ועברו דרך שדרות הר ציון, ושאלו אותם מה זה האנשים האלה שהולכים כאן, ואמרו, זאת זונה. או לצורך העניין מפורנוגרפיה או קולנוע ו... כל המיתוסים והסטריאוטיפים היותר נוצצים של מה זאת זונה. אישה צעירה ויפה שהולכת לכבוש את העולם בכוחות עצמה, והחור שבין רגליה.
אוקיי, כי זה באמת, את יודעת, זה דברים שאנשים חושבים, מדברים, וזה הופך בעצם לחלק מהמציאות שלנו בסופו של דבר. זאת אומרת, אנשים כבר מאמינים שזה בעצם מה שקיים בעולם שלנו, ואז את יודעת, זה כבר הופך לסוג של אמונה שמגשימה את עצמה.
כן, כי אז כשאת מגיעה לזנות, את בעצמך חושבת שאת אחד משני הדברים האלה.
ומה את חושבת? את חושבת שלהיות זונה או לעסוק בזנות, יש לנו אפשרות לבחור?
אני נשאלת הרבה את השאלה הזאת, ואני חייבת לומר שבשנים האחרונות שיניתי הרבה מאוד את הגישה שלי ביחס למה אני מתכוונת לענות. כי זאת באמת שאלה מאוד מאוד מורכבת. קודם כל, היא מאוד פילוסופית מעצם היותה. מה זה בחירה בכלל? כמה בחירה יש לבני אדם? אבל אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שלכל אחד יש בחירה, ולכל אחד יש פוטנציאל, ולכל אחד יש סיכוי, למה בכל זאת קשה לנו לקבל את העובדה שזנות היא בחירה? כי בדיוק כמו שאני אומרת תמיד, זאת בחירה מתפריט נורא נורא מצומצם. דמייני שאת הולכת למסעדה, ואת מתיישבת בשולחן במסעדה, וכל המנות שיש בתפריט הן משהו שאת לא רוצה לאכול. סביר להניח שתבחרי את הדבר שנראה לך הכי פחות מגעיל, או את הדבר שממנו את יכולה הכי לסבוע. אז המסעדה הזאת היא מסעדה שלא משנה אם את תבחרי בתישארי רעבה, ורק אחרי שתצאי ממנה תראי שלט נאון ענק בכניסה שלה, שכתוב עליו, כאן לא תצאו שבעים.
אבל את יודעת, זה בעצם מה שאת אומרת, כן, יש לנו אפשרויות, אבל במקום הזה את באה ואת אומרת, אבל אני לא יודעת אפילו מה השלכות. זאת אומרת, באותו רגע שאני רואה את התפריט, אני רואה את המנות, אני לא יודעת מה יקרה לי אם אני אוכל את אותו מאכל. אני לא יודעת אם, את יודעת, אם אנחנו הולכים על מטאפורה כן. של אוכל.
אם תקי.
בדיוק, אם אני אקבל וירוס.
אם את אלרגית לזה.
יפה, בדיוק. זאת אומרת, את
זה אומר... משהו שאי אפשר לדעת מראש. אז בגלל זה גם הנושא של הבחירה כאן, צריך להבין שאף אישה שנכנסת לזנות, לא באמת חושבת שההשלכות האלה יכולו עליה.
זאת אומרת, שהיא לא יודעת מה זה בכלל? שהיא לא יודעת אפילו מה זה העולם שזה... מה הולך להיות שם?
אני חושבת ש... דברים כלליים אפשר לדעת. שוב, אנחנו חיים בעולם שמידע זז בו כל הזמן.
נכון.
כשאני הגעתי למעגל הזנות, ידעתי שזונה היא יכולה למצוא את עצמה בסוף חייה הקצרים בתחנה מרכזית עם מזרק, וידעתי שיש את אלה שמגיעות לווגאס והופכות להיות מיליונריות. זה מה שידעתי. וקיוויתי שאני פשוט מהסוג השני.
שתגיעי לווגאס.
אבל לא יכולתי לדמיין אפילו לרגע, ואני לפחות מנסה להאמין שאני בן אדם חכם, או כזה שיכול לחשב דברים מראש, לא יכולתי לדמיין לרגע מה תהיינה ההתמודדויות היומיומיות שלי. זאת אומרת, אם זאת הייתה רק עבודה לצורך העניין, כמה אנשים מסוגלים לצאת מהעבודה שלהם ולהשאיר את מה שקרה במשרד מאחור? אחוזים מאוד גדולים ממה שקרה אפשר להשאיר. אבל הדברים שקורים בזנות קורים לך, ולא רק לך ברמה החברתית או הקוגנטיבית, אלא גם על הגוף שלך. היא הולכת איתך הביתה. המוצר הזה, כביכול שאת מוכרת, וואט? המוצר חוזר הביתה.
כאילו נדבק בך והופך בעצם להיות חלק ממך.
בהרצאות הראשונות שלי הייתי מספרת שכשנכנסים לעולם הזנות, בעיקר בחשפנות, אז... עובדים על איזושהי מתודה כזאת של כדי להצליח לעשות את הדברים שקורים בעבודה הזאת, נקרא לה עבודה. יש מין שלטר כזה פנימי, את מכירה את הכפתורים האלה של הדוד, דוד שמש, שהם נהיים אדומים כשמדליקים אותם. אז תדמייני שכל אחד מאיתנו מסתובב בעולם עם כפתור כזה, ומעל הכפתור הזה רשום השם שלו.
אוקיי.
Okay. עכשיו את חדי, ויש אור אדום. ואת נכנסת למשמרת, ואת מחבאת את הכפתור, ואין חדי. ואת יוצאת מהמשמרת, ואת מדליקה, ואותה, חדי. ואת יום למחרת עושה את אותו דבר, ויום למחרת עושה את אותו דבר, ושוב ושוב ושוב, באיזשהו שלב, גם הגוף שלך, גם הנפש שלך, וגם האצבע הקטנה שלוחצת על הכפתור, מאוד התעייפו. ואז עולים על הגישה, על השיטה או המתודה שהיא הכי פשוטה, לא להדליק אותו.
לחבות אותו.
לא להדליק, אין חדי יותר. יש את מה שצריך לעשות.
זה מה שקרה לך?
כן. בהתחלה חשבתי ש... אני זוכרת, הדרך שאני אולי יכולה לתאר את זה הכי טוב, היא האהבה שיש לי לפאות. כפי שאתם רואים, השיער הזה הוא אמיתי, והוא שלי, והוא מאוד מטולטל. אבל כשהגעתי לזנות, שמתי פאות כדי שיהיה יותר קשה לזהות אותי מחוץ לעבודה. ואני זוכרת שרק נכנסתי לזנות, הייתי הולכת עם צמה ארוכה עם הסטלטלים שלי למשמרת, מגיעה למשמרת, שמה את הפאה, מתחילה לעבוד. מסיימת את המשמרת, מורידה את הפאה, חוזרת הביתה. כדי שאנשים בסביבת הבית שלי, או בן הזוג שהיה לי אז, או אפילו אני, לא ידעו שקיימת הדמות הזאת, קראו לי אז מוניק, שמוניק לא קיימת. ובסוף שלב זה נראה לי פשוט מיותר. אז נשארתי עם הפאה. גם כשהייתי יוצאת מהעבודה, גם כשהייתי קמה בבוקר, גם כשהייתי הולכת לסופר, גם כשהייתי מבקרת את אימא שלי.
השלטר שלך נשאר דלוק בעצם. כאילו זה הפך כבר בעצם להיות חלק ממך.
כן, באיזשהו שלב אתה מבין שגם להיות עם שלטר קבוע זה קצת בעייתי, אז אתה משאיר אותו דולק, ואתה פשוט מוחק מעליו את השם שלך, ושם שם אחר. שאיתו אתה יכול לחיות, שזה אתה.
והיה לך הרבה יותר קל להתמודד בעצם, בכלל עם העיסוק ועם כל ההשלכות שאת מדברת עליהן, כשאת בעצם דמות אחרת, שאת עם פאה, עם שם אחר.
יש, זה סוג של משחק נפשי מאוד אכזרי כזה. שמצד אחד את כל הזמן מספרת לעצמך שהדברים שאת עושה או הדברים שקורים לך זו לא את. אפשר לראות את זה מאוד בקלות בתוך עולם הזנות. נשים שהן מאוד מתאמצות לא להיראות פיזית כמו עצמן, כדי שיהיה להם יותר קל להסתכל במראה לפני ואחרי לקוח. שימי לב, נשים בעולם הזנות עושות המון המון ניתוחים ופאות וציפורניים ואיפור מאוד כבד, ואני יכולה להבטיח של 90% מהקליינטים שהגיעו למקומות שעבדתי בהם, ממש לא היה אכפת כמה עלה הביקיני שלי, או איך עשית, או באיזה צורה הצבתי את הבניית ציפורניים שלי. זה לא עניין אף אחד. אבל לי זה מאוד עזר, או אפשר בעצם, להאמין ולדמיין שהדברים האלה לא קורים לי, הם קורים למישהי אחרת. הם קורים לדמות שיצרתי. וכשאת מתחילה לשחק עם משחקי זהויות, זה מאוד 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 הרסני. כי הדמויות שאת יוצרת, הן בעצם סוג של פיצוי על דברים שאת מוצאת בעצמך כחסרים. הבנות שהייתי...
מי דוגמה למשל?
כל אחת מהדמויות שהייתי לאורך השנים הייתה אחרת לגמרי, אבל לצורך העניין, אם אני חושבת על מוניק, החשפנית, בתקופה שעבדתי בחשפנות, היא הייתה מאוד מתירנית מינית, והיה לה המון ביטחון עצמי, והיא עמדה מול גברים, והיא יכלה לשים ככה את היד באוויר ולהגיד, תן לי כסף, או, 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 או לריב. האמוציות שם היו תמיד בטורים מאוד גבוהים, ומי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם די מנומס, ומתנצל הרבה פעמים, ומוניק אפשרה לי איזשהו חופש מסוים, וזה התעתוע. כי את מגיעה לעולם הזנות, ופתאום כשאת בתוכו, את מגלה שלא רק, שחלק מהתגמולים הם לא רק כספיים. לעלות על הבמה במועדון חשפנות ושימחאו לך כפיים. יש מישהו בעולם הזה שלא אוהב שמוחאים לו כפיים? באמת עכשיו.
זאת אומרת, מין חיזוקים וטפיחה על השכם,
כל הזמן פיצויים קטנים כאלה על הדברים שקורים לך, ואז נורא, במרכאות, כן? נורא קל, נורא נורא קל לשים בצד את הכאבים, את המחירים שאת צריכה לשלם, את הצלקות, את הכאב, ברמה הכי בסיסית, את הגועל. אתם יכולים לדמיין לעצמכם סיטואציה שבה אתם נמצאים בחדר קטן, ותסלחו לי על הגרפיות, חדר קטן ומסריח מזרע וסיגריות שכל הזמן עוברים בו אנשים שלא שמעו על דורדורנט או מקלחת כי הם באמצע יום עבודה. פיזית, את צריכה להימצא במקום הזה.
אז בעצם את הופכת לדמות אחרת, וזה בעצם היכולת שלנו להכיל את אותה סיטואציה.
כן, אני חושבת לעצמי על כל אותם נשים שעוסקות בזנות. אני די בטוחה שגועל הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי בחוויה שלהן, ואני חושבת על זה שאנשים, כל בני האדם שאני מכירה, לא מסוגלים לסבול גועל יותר מדי, שמסריח להם, שלא נעים להם, שכואב להם, שחם להם, כשמרתיע להם. כשמעורר סלידה להם, אז באמת את נדרשת מהיום הראשון לחוות מחדש את כל הצרכים שלך, את כל הרצונות שלך. וזה הרבה, ואני בכוונה מתעסקת בדברים הכביכול קטנים האלה, ולא בגועל האמיתי, שהוא בעובדה שהגוף שלך נפרץ.
כי את יודעת, את מדברת על מסכות, ואת יודעת, אם אני לוקחת את זה לעולם האמיתי, ובכלל, לאנשים, את יודעת, שכן עובדים בעבודות כאלה ואחרות, לא משנה במה, כולנו יש לנו מסכות.
נכון.
כולנו באמת, את יודעת, בכל מיני מקומות חברתיים ואישיים, נמצאים במסכה כזו או אחרת. פה את מדברת על מצב קיצון שבעצם...
כן, שהמסכה כבר היא משהו שגובה ממך מחיר מאוד כבד.
משתלטת עלייך, היא הופכת בעצם אותך לבן אדם אחר. כן. זה השוני. את יודעת, אני קראתי שאת אמרת שבעצם המציאות של נשים בזנות נכפית עליהם או מגיעה בעקבות עבר רעוע או ילדות, או באמת משהו באמת מהמקום שבו גדלת, או שאיך שגדלת. איך את בעצם הגעת לעולם הזה?
בהרצאות שאני מעבירה, אני מספרת תמיד לקהל שהזנות היא שפה. וזה חלק, זה איזשהו מוטיב שאני חוזרת עליו המון, והוא מאוד חשוב לי, כי אני חושבת שהוא מעביר הכי טוב את איך אני, או איך נשים אחרות שפגשתי, הגיעו לתוך המעגל הזה. כל מה שהכרתי מגיל מאוד מאוד צעיר, היה שפה, קודם כל ולפני הכל, שפה מינית מאוד מאוד רעועה או שבורה. זאת אומרת, אני גדלתי בבית שחוויתי בו פגיעות מיניות מגיל מאוד מאוד צעיר, ונאלצתי להיחשף גם, עזבי את מה קרה לי, נחשפתי כילדה מאוד מאוד קטנה לכל מיני מצבי חיים שהם לא נורמטיביים, או כאלה שמעבירים מסרים שהם לא נורמטיביים. זאת, את מתעצבת ואת מתעצבת לך האישיות, ומה שאת רואה בתור ילדה זה פחות או יותר מה שאת לוקחת איתך, זה שק הכלים שאת לוקחת איתך לעולם, ארגז הכלים הפרטי שלך, אז מה היה בארגז הכלים שלי? הייתה פגיעה מינית, הייתה מצוקה כלכלית שליוותה אותנו מגיל מאוד צעיר, ולא מצוקה כלכלית מהסוג של אנשים שמה שנקרא רעבים ללחם. אני מזוכרת המון המון ימים שהמקרר שלנו היה ריק, אבל אף פעם אני לא זוכרת שהייתי רעבה. אז גם זה בין היתר מסר מאוד מאוד חזק שהביא אותי לתוך הזנות, שתמיד יש משהו שאפשר לעשות. זה שילוב מאוד פרדוקסלי כזה, מאוד. בין חוסר אונים לשליטה מלאה במצב.
זה גם תקווה, את יודעת, שתמיד יש עוד דבר שאת יכולה לעשות אחר.
זה אפילו לא ממקום של תקווה, אני חושבת שתקווה הייתה חתיכת פריבילגיה שלא זכיתי לה. צריך לעשות.
את גם סיפרת לי שגם באמת שחווית באמת כל מיני התעללויות וכולי, גם לא היה מקום באמת בחיים שלך לבוא ולהתלונן ולפתור את הבעיה. זאת אומרת, זה גם משהו. זאת אומרת, אוקיי, זה קרה, עוברים הלאה, ממשיכים. זאת אומרת, זה לדעת, זה באמת לחיות עם הכאב הזה בלי היכולת להבין שגם יש פתרון לדברים האלה.
אני חושבת שאולי בגלל שגדלתי בבית שא' מאוד נשי, זאת אומרת, גם אמא שלי וגם סבתא שלי הן נשים גרושות. יש לי אח שצעיר ממני, אבל באמת גדלתי בסביבה של נשים שנלחמו על הקיום ועל ההישרדות שלהן. אז אני חושבת שבמובן מסוים חונכתי או הוכשרתי למין הלך רוח כזה שאם יש בעיה פותרים אותה לבד. לבקש עזרה אף פעם לא היה משהו שעשו במשפחה שלנו. אני זוכרת, אני חושבת שאחת החוויות שאולי הכי מתמצטות את הדבר הזה, היה שבכל שנה היו שולחים לנו ממשרד הרווחה ארגז, בפסח או בחנוכה, מלא באוכל. סוכר, שמן,
כן.
כל מיני דברים שהיו חסרים לפעמים בבית. אוקיי. ובכל פעם אמא שלי הייתה מקבלת את הארגז הזה ומפזרת אותו בין השכנים. גם כשהיה חסר.
מה את אומרת?
למה? כי יש משהו מאוד משפיל ומעליב בזה שאנחנו נשתמש בזה. אז גם קיבלתי את המסר שלבקש עזרה, עזרה אמיתית, זה משהו שהוא בגדר בושה. אז במקום שילמדו אותי שהבושה יושבת במקומות שבהם אתה פוגע בעצמך, שהבושה יושבת במקומות שבהם אתה פוגע באחרים, הבושה יושבת במקומות הסופר אנושיים האלה כשיש לך צרכים. יש משהו נורא מבייש בלהצטרך או להזדקק.
הרבה אנשים לא יודעים לבקש עזרה, כי באמת מרגישים את, את יודעת, את התחושה הזאת.
אז גדלתי במין בית כזה שאוקיי, יש קושי, יש מצוקה, יש כאב, אבל אנחנו יודעים הכי טוב איך להתמודד איתם. אמא שלי תמיד הייתה אומרת לכולם, אני מכירה את החיים, אל תתערבו לי. אז בתור ילדה באמת, נהייתי עצמאית מגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת, מגיל 6 כבר נשארת לבד בבית, מוציאה את אחי מהגן. אני לא יודעת מה זה כשלוקחים אותי לבית ספר, נניח. מגיל 8 ללכת לבד לרופאים בקופת חולים. קמה בבוקר, יש לי חום, אמא, יש לי חום. אמא צריכה ללכת לעבוד. כרטיס קופת חולים, 50 שקל לבית מרקחת, לכי לבד. תעשי הכל לבד. אז
עצמאות מלאה למעשה.
ועצמאות בגיל מאוד מאוד צעיר, שזה משהו שאני יודעת שהרבה נשים בזנות מאוד מזדהות איתו, שאלה שמגיעות מבתים שהן באמת קשים ומצוקתיים כלכלית, זה שמגיל מאוד מאוד צעיר אנחנו מאוד חשופות בעולם. כי יש משהו שאולי הוא חיובי בלגדל ילד לעצמאות, אבל ילדה קטנה שמסתובבת בכל מקום לבד כל הזמן, ועושה הכל לבד כל הזמן, ויודעים שאין אף אחד שנמשה... לי אף פעם לא היה את האבא המפחיד הזה שבני זוג פחדו, שיחכה על הקורסה בבית ומחזירים אותי מאוחר מדי.
זאת אומרת, מצד אחד, את יודעת, לא היו גבולות בעצם.
לא היו גבולות.
הכל היה פתוח, שאת יודעת, כמו שאת אומרת, כל דבר הוא במידה ובמינונים נכונים, אבל ברגע שאת צריכה בעצם לגדל את עצמך ולגדול לבד...
ילדות הורית לגמרי.
את אמרת לי, לפני שככה התחלנו את התוכנית, שבעצם זה ילד ללא ילדות. שבעצם משהו שם נלקח ממך בתמימות הזאת. תגידי, ועכשיו, בגיל 18 בעצם החלטת לעזוב את הבית ו...
גיל 17,
גיל
כן.
גיל 17. ואז מה קרה?
ההחלטה לעזוב את הבית הייתה דבר הרבה פחות מעצים, או ככה איזושהי תפיסת אוטונומיה ממה שהוא נשמע. זה היה יותר באמת, הבית הפך להיות מרחב שלא יכולתי להיות בו יותר. היחסים הראויים עם אמא, הפגיעות המיניות שאני חווה בשכונה ובעיר כל הזמן, יחסים מאוד מורכבים עם אחי הצעיר. החלטתי לעזוב, אז לקחתי מזוודה ועזבתי. במשך שנה נדדתי בין חברים בכל הארץ. הייתי בירושלים, בחיפה, בבאר שבע, בתל אביב. היו לי חברים בני גילי שהייתי מתארחת אצלם בבית הוריהם. היו לי חברים שמבוגרים ממני בשנים, והייתי מתארחת אצלם תמורת טובות הנאה כאלה ואחרות, שאז אגב תפסתי כלגיטימיות לגמרי. עברתי, באותה שנה עברתי אונס, אחד מיני רבים לצערי, על ידי... בחור שהכרתי דרך הפייסבוק, היינו ידידים, שהציע לי לבוא להתארח אצלו בבית איזה לילה, בדירה שלו, בדירת שותפים בתל אביב. קצין בחיל האוויר, בחור ממושקף, חובש כיפה, ילד טוב, נתן לי לישון על הספה, ישן על המיטה, הכל בסדר. כשהתעוררתי בבוקר, ותסלחו לי הצופים והמאזינים על הפרט הגרפי הבא, אבל כשהתעוררתי בבוקר, התעוררתי לזה שהוא בתוכי. בלי שידעתי שזה מה שהולך לקרות, בלי שאף אחד שאל אותי אם זה משהו שאני רוצה. ובשבריר שנייה הצלחתי לעבור ממש תחושה, התחלפה בתחושה בצורה נורא נורא בוטה ומהירה. התחושה הראשונית של הגוף הייתה רצון להתנגד, ומה קורה פה, ואני לא רוצה את זה. אבל בתוך שנייה אמרתי לעצמי, אוקיי, הוא נתן לך מקום לישון. הוא מצפה לתמורה. זה לגיטימי. וזה משהו שליווה אותי מילדות, שלכל דבר יש מחיר, והמטבע היחיד שיש לשלם בו הוא הגוף, ושככה זה בין גברים לנשים, כי לצערי הרב גם נחשפתי בבית להמון סיטואציות שהן מאוד לא תקינות בין גברים לנשים. לצערי הייתי חשופה לעולם המיני המאוד פצוע של אמא שלי מגיל מאוד מאוד צעיר. אז באמת כשעזבתי את הבית, כל הדברים המאוד מורכבים או מוזרים או קשים שקרו לי, נראו לי כמו, אוקיי, אני פשוט יצאתי מהבית, יצאתי לחיים האמיתיים, ככה זה, בחיים האמיתיים.
זאת אומרת שאין בעצם משהו אחר. זאת אומרת, לא קיים. זה התסריט, זה
החיים ש... קיים, אבל הוא קיים במקומות אחרים, לאנשים אחרים, עם תנאים אחרים. זה לא קורה לי, זה יישמע על גבול המגוחך, כן? אבל בתפיסה שהייתה לי, אז... הדרך היחידה להיות מאושר זה להיוולד לבן עם כסף לשני הורים לא גרושים בבית ולהיות ילד טוב. ואני הייתי ילדה רעה וההורים שלי לא היו נשואים ולא נולדתי בצבע הנכון וכסף לא היה לי. אז מה הסיכוי שאפשרויות טובות או הזדמנויות למשהו טוב יקרו לי בדרך?
וואו, זה ממש לפי, את יודעת, כאילו לעבור רשימה ולסמן ולהגיד, אוקיי, אני ככה, אני ככה, אז זה באמת מה שיקרה לי לבסוף. את יודעת, את אומרת שבאמת כל דבר יש לו מחיר, שזה באמת אחד הדברים שאני לגמרי, אני חושבת כל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים ובכלל, אבל באותו רגע, זאת אומרת, אני אומרת, כל מה שאת עברת, כל הילדות, באמת הוביל אותך למסקנה שהגוף זה בעצם המחיר שאת יכולה לתת אותו תמורת דברים אחרים? זה הדבר היחיד שהיה קיים בעצם בעולם הזה?
אז זה לא בדיוק הגוף כמו המשמעות של הגוף. זאת אומרת, תופעה יחסית די רווחת אצל נשים שעוברות פגיעות מיניות מסוג מאוד מסוים בילדות שלהן, אני קוראת לזה תסמונת הנורמה ג'ין, מרלין מונרו, של את מפתחת איזושהי מתירנות מינית מאוד מאוד גבוהה, מתוך איזשהו ניסיון לקחת מחדש את הכוח. זאת אומרת, לקחו ממני, בגלל שיש בי מאפיינים שהם, לא יודעת, נשים, יפים או whatever, אז עכשיו אני לוקחת על זה את השליטה. כן. ואני גדלתי במין, עם איזשהו מסר, בתור ילדה קטנה, עוד כפעוטה, כאילו כבר מגיל חצי שנה, או שנה, ההורים שלי שלחו אותי לדגמן. הייתי מופיעה בקטלוגים של ילדים. ואחר כך הייתי ספורטאית. ואחר כך למדתי משחק. ואחר כך שוב דגמנתי. זאת אומרת, המון מהעיסוקים שלי נסובו סביב הגוף, וסביב המשמעות של נשיות. סביב הלוק
שלך, ואיך שאת נראית, ומה שנשדר.
כן, והייתי גבוהה, וידעתי לדבר, וגברים מבוגרים תמיד היו מתבלבלים בגיל שלי. את רק בת 16, חשבתי שאת בת 22.
שבטח בתור ילדה ראית את זה כמחמאה.
כמחמאה? מה זאת אומרת? אני בוגרת לגילי. גברים מבוגרים מביאים בעניין.
תגידי, גל, מה תגידי למי שאומר לך, מה הבעיה שאישה הולכת מיוזמתה למועדון, רוקדת, עושה בוכתות? מה תגידי לאישה כזאת?
מה אני אגיד למי שאומר את זה, או מה אני אגיד לאישה שעושה את זה?
לאישה שעושה את זה.
מה אני אגיד לאישה שעושה את זה? קודם כל, אני אשאל אותה מה שלומה. משהו שאנשים ממעטים לעשות.
אני... מה שלומך?
שלומי טוב, שלומי טוב, אבל אני כבר לא רוקדת, אז לא לשאול, סתם.
זה לא קשור, זה תמיד אפשר לשאול.
צחקת. מה אני אומרת לאישה שמיוזמתה הולכת למועדון, עושה בוכתות ורוקדת? אני לא מתערבת בהחלטות שלך, אבל אם אי פעם תרצי משהו, תצטרכי משהו, שהעבודה שלך או סגנון החיים שלך לא יכולים לתת לך, אני פה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו ששומע מישהו שנמצא במעגל הזה, אלא אם כן הוא קטין, ואז צריכה להיות התערבות רצינית, צריך לעשות. כי כמו שאמרתי קודם, לאנשים יש את הנטייה המרגיזה הזאת לרחם או לכעוס. כאילו שזה תפקידנו לרחם או לכעוס. ואנחנו לא יכולים להציל אף אחד, אנחנו לא יכולים גם להניש אף אחד. אנחנו יכולים או לתת אהבה, או לא לתת כלום. אז כשאתם פוגשים באישה, תעשו כמוני. אישה אומרת לכם שהיא רוקדת במועדון ועושה בוכתות, תשמרו את השיפוטיות ואת הדעות הקדומות שלכם לעצמכם, גם אם אתם בטוחים שזה מה שיציל אותה. ותיתנו לה את המרחב לבוא לבד אם היא תצטרך, כי אני מבטיחה לכם שמתישהו בדרך היא תצטרך, והיא תזכור את האנשים שלא שפטו אותה. ורוב האנשים שופטים, ובגלל זה אנחנו לא פונות לאף אחד.
כן, אנחנו באמת שופטים ומלאים, את יודעת, בסטריאוטיפים כאלה ואחרים, וזה כל כך מלא, כי את יודעת, אנחנו באיזשהו שלב מנצחים באמת את התופעה. גם את, שאת באה ואת מספרת איך למעשה את הגבת לכל מיני סיטואציות, אז זה גם סוג של להנציח בעצם את כל המציאות הזאת, ולא לא לשנות אותה בצורה כזו או אחרת. תגידי, שחיים בעולם הזה של הזנות וכו', יש פחד?
המון. הפחד הוא... הפחד הוא מוטיב חוזר.
ממה מפחדים?
יש המון סוגים של פחדים. נניח, התקופה שהייתי עובדת מהבית, והיו מגיעים אליי לקוחות זנות הביתה. אני חושבת אולי 10 חודשים רצוף ישנתי עם סכין מתחת למיטה.
זאת אומרת, רגע, שנייה, באים הביתה? זאת אומרת, לא במועדון, לא במקומות ציבוריים?
רוב אנשים במדינת ישראל שעוסקות בזנות, עוסקות בזנות באופן עצמאי ופרטי מביתן. היום בעידן האינטרנט זה מאוד קל, ובעצם אז את לא צריכה להזכיר מקום, את לא צריכה להסתבך בפלילים, את לא צריכה שיהיה לך סרסור. זה פתרון מאוד קל להמון נשים חד-הוריות, למשל, או לצעירות עם כל מיני ספונסרים שמממנים אותן, ובאמת הבית הופך להיות גם המקום שאליו את מביאה. והפחד הזה הוא זה נניח בפחדים הגדולים, בפחד שמשהו יקרה לי. אבל כמו שאמרתי לך, שדיברנו על זה קודם, אחד הפחדים שהיו נוכחים הכי הרבה בחיים שלי, זה פחד הזיהוי.
זאת אומרת, מה, שיגלו מי את בעצם?
זה אפילו מעבר שיגלו מי אני. זה שיגלו לאחרים מי אני. אני הולכת ברחוב, וכל בן אדם שמסתכל עליי יותר משני רגעים, אני ממש פחד אמיתי, ומתחילה לחשוב רגע. כן שכבתי איתו, לא שכבתי איתו, כן שכבתי איתו, לא שכבתי איתו. הוא מכיר אותי, הוא יודע מי אני, הוא יצעק עכשיו את השם הלא נכון, הוא יספר למישהו, הוא יגיד למישהו. הפחד מלצאת לדייט, הפחד מלפגוש את האבא של הבחור שאת יוצאת איתו בפעם הראשונה, כי את לא יודעת מי הבן אדם שיחכה לך מאחורי הדלת הזאת. הפחד מזה שבני משפחה שלך יגיעו למקום העבודה שלך, הפחד של כל כך הרבה נשים במדינה הזאת מלהירצח, שאנחנו אף פעם לא מדברים על זה, שיש אחוז משמעותי מספיק, כל אחוז מבחינתי הוא משמעותי, אבל אחוז משמעותי מספיק של נשים מהמגזר הערבי, או נשים מהמגזר החרדי, או נשים שמגיעות ממשפחות מאוד 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 אלימות, שצריכות כל יום מהחיים שלהן לפחד, שהן יאבדו את החיים שלהן. ובשנת 2018, שתי צעירות, אחיות, שאני מכירה קרובות משפחה שלהן שעבדו איתי, מהמגזר הערבי, נרצחו על ידי האח הבוגר שלהן ברגע שהוא יצא מהכלא, כי הוא גילה במה הן עוסקות, וזה פחד שצריכה לחיות איתו.
אז זה יותר באמת פחד גם ברמת המשפחה שיודעת, ברמת האנשים שסובבים אותך. כן. היום גם שאת מסתובבת ברחוב ומישהו מסתכל עליך, עדיין יש את הפחד הזה?
בטח, בוודאי שיש את הפחד הזה. כי בסופו של יום, לא משנה כמה חיבוק אני מקבלת דרך קהילות או אוכלוסיות מסוימות, אני עדיין חיה בעולם שאני חיה בו. והעולם הזה הוא מאוד מאוד מסוכן והוא מאוד מאוד אלים. לפני שנה וחצי ניסה לדרוס אותי סרסור, פשוט סרסור מוכר באזור המרכז, שעזרתי לכמה נשים שעבדו אצלו לצאת מהעסק שלו ולהשתקם. ראה אותי עם הרכב ופשוט לחץ על הדפשה של הגז, ובשנייה יכולתי לאבד את החיים שלי. וזה פחדים שאת צריכה להסתובב איתם. הפחד עכשיו, בזמן השידור, מהאנשים שצופים וישלחו לי הודעות פרטיות אחר כך, כי זה קורה. בזמן שאני יושבת ומדברת על הכאב הכי גדול שקיים בחיים שלי, על הפצע הכי 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 שורף. אנשים שואלים אותי, מישהו כתב בתגובות לפני רבע שעה, כמה כסף עשית? וזה מסוג האנשים שמסוגלים עוד רבע שעה לכתוב לי בפרטי, כמה כסף את רוצה? וזה פחד שהוא אפילו לא ממנו, אלא ממני. האם אני מצליחה להסתובב בעולם הזה חשופה, מבלי ליפול בחזרה
אוקיי, לתאום שלי? אוקיי, זה מה שאני רוצה לשאול אותך. ומה באמת הגבול פה? זאת אומרת, איך את שומרת על עצמך כדי לא ליפול בחזרה לעולם הזה?
מה אני עושה? אני קוראת לזה, כששואלים אותי, אני תמיד אומרת שאני פשוט מתרגלת אהבה עצמית. שאני זוכרת ששום דבר שהעולם הזה נתן לי לא תקף בעולם שאני רוצה להיות בו. ואני אספר לכם סוד קטן, בזנות, לכסף אין שום משמעות. הוא מתפזר ברוח.
אבל אנשים הרי מתחילים לעסוק בזנות בגלל כסף. ויוצאים. בגלל שחושבים שזה כסף קל.
ורובן יוצאות עם יותר חובות מהחובות שאיתם נכנסו.
כי למה? לאן הולך הכסף?
כששואלים... כן, אני בטיפול. ספר על זה אחר כך. כששואלים אותי את זה, אז אני מפנה את השאלה בחזרה. אם עכשיו אני אתן לך דיל, דיל מדהים. אני אתן לך $1,000,000 תמורת זה שתקחי חיים של מישהו. ואת לא יכולה לבחור את של מי. אני פשוט מעמידה מולך אדם ותקחי ממנו את החיים ואני אתן לך $1,000,000. בכמה דולרים מה$1,000,000 האלה תצליח לקנות גלידה לילדים שלך? מי רוצה?
אפילו לא אחד.
מי רוצה? מי רוצה לעשות תואר? מי רוצה לקנות בית?
אז מה, זה כאילו
מי רוצה לעשות בסיס בריא מהכסף הזה?
כאילו שזה כסף מלוכלך בעצם? כאילו משהו כזה מזוהם בו?
זה כסף מלוכלך ומזוהם שגם הצורה, אפילו ברמה הטכנית, אם אנחנו עכשיו נכנסות לעניין הזה, תחשבי על זה שברמה הטכנית-כלכלית זה ידוע שהתנהלות מהיד לפה אף פעם לא מביאה לרווחה כלכלית. ואנשים חושבים שזה שמהיד לפה עובר הרבה כסף, זה משנה את התמונה. בואו נראה סוחרי סמים, בואו נראה נשים בזנות, בואו נראה אנשים שמחזיקים בתי מורים. כל האנשים שמתעסקים עם כסף שעובר מיד ליד, תמיד הכסף עובר ליד הבאה פתאום.
נעלם לו.
נעלם לו. אז זה גם במקום הזה שמאוד מאוד מאוד, לא קיבלתי, מאוד 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 קשה, טכנית, כלכלית להתנהל. גם תחשבי על זה, שזה סורי שאני מזכירה את, את הסרט הנורא הזה, אישה יפה, אבל על הרגע הזה שאת נכנסת לחנות בגדים והמוכרת מסתכלת עלייך, וזה לא בשבילך. את מתנהלת עם מזומן כל הזמן, אנשים יודעים.
הבנתי. בדיוק. כאילו זה מתבזבז והולך באמת רק להיפטר מזה ולא להיות
רק לא להחזיק את זה, רק להיפטר מזה. אני חייבת להתייחס
לכל מיני תגובות.
להתייחס לתגובה שעברה עכשיו על עניין המחלות ועל האוי ואבוי.
נשאלה פה שאלה את גל, האם לא קיבלת מחלות? לא, זה היה
אוי ואבוי, איך לא קיבלת מחלות או אם לא קיבלת מחלות. אז לשאלה הזאת, יש שתי תשובות. אחד, מחלות מין הן דבר מאוד נפוץ בעולם, בקרב נשים בכלל. ואני אפתיע אתכם עם איזשהו פרט מידע שאני יודעת שהוא נכון סטטיסטית, האוכלוסייה שמעבירה הכי הרבה מחלות מין היא דווקא אוכלוסיית הגיל השלישי, ולא נשים בזנות. כי נשים בזנות, העבודה שלהן זה לא להידבק במחלות מין.
זאת אומרת, שמרות על זה
אבל הרבה נדבקות, והסיבה שהן נדבקות זה לא... חשוב לי לציין את זה, שברוב המצבים את מתעקשת על, על, על אמצעי מניעה ועל לשמור על עצמך. וחלק מהתחזוק הכללי שלך הוא גם התחזוק ה, של הגוף. הרגעים שבהם זה כן קורה, חוץ ממצבי סמים ורחוב שבהם זה הרבה יותר מורכב בכלל ו, וקונדומים הם לא דבר נגיש, זה ברגע הזה שחסר לך הכסף לסחירות או לחשבון חשמל או לגן של הילד, ואין הרבה עבודה, והתנאי היחיד של הלקוח שעומד מולך כדי לא לעזוב את הבית שלך ולצאת החוצה, זה אם תסכימי לוותר על אמצעי המניעה.
טוב, זה ממקום הישרדותי.
אז גם כשנדבקים במחלות מין, זה לא מחוסר אחריות, אלא מ... אני קוראת לזה סדיזם טהור של לקוחות, כאילו איזה סיבה בעולם יש לך לרצות לסכן את עצמך. אבל זה נטו, נטו בשביל לראות את האישה מולך מתכווצת ומתכמתת כשהיא אומרת, טוב, נו, בסדר.
זה, את יודעת, את סיפרת לי קודם גם על אחד המקרים המשמעותיים, ככה שדיברנו קודם על פחד. מה מפחיד בעולם הזה, כאילו, עם איזה פחדים את מסתובבת? ושאלתי אותך, אם יש איזה מקרה ככה שבאמת השאיר אותך, את יודעת, נצרב כאילו בתודעה שלך, ובאמת עשה לך משהו.
זה, קודם כל יש לא מעט כאלה, אבל אני חושבת שמקרה אחד שמתאר בצורה מאוד מדויקת את, ה, את כמה זנות זה לא באמת סקס בכסף, וזה לא באמת עניין של לקנות אינטימיות בכסף, אלא פשוט משחק מאוד אכזרי באנשים. באחד מהלילות שעבדתי בהם, קבעתי דרך האינטרנט, דרך אתר היכרויות לגיטימי אגב, קיבלתי הצעת זנות, ונפגשתי עם קליינט בבית מלון בתל אביב. כשהגעתי לחדר המלון, היה שם עוד אדם חוץ ממנו, והם הציעו לי סכום מאוד 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 גבוה, בשביל לזרום עם כל מה שהם יעשו באותו לילה. ההבטחה היחידה הייתה, בסוף הלילה הזה, בסוף המפגש הזה, את יצאת בריאה ושלמה. רק אל תיבעלי מהדברים שקורים כאן. והציעו לי באמת סכום מאוד 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 גבוה, ואמרתי, אוקיי, כי ידעתי שבכל שלב נתון אני יכולה פשוט לרוץ על הדלת ולברוח, או, 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 או להגיד שזה לא מתאים לי, אם הם ירצו משהו שאני לא מוכנה לעשות. ואז אחד מהם סגר את הדלת, השני מתקדם לכיוון שלי, אומר לי לשכב על המיטה, ומוציא מתוך תיק או שקית, אני אפילו לא זוכרת מה זה היה, אקדח. ואת השעות הבאות אחר כך העברתי כשאני שוכבת על מיטה שמבצעים בי אקטים מיניים, כשאקדח, שרקה של, שבעצם כנה של אקדח צמוד לי לרקה. ואני זוכרת שכמה שעות האלה הרגישו כמו כמה שבועות, ובכל רגע שעבר הייתי בטוחה, הייתי משוכנת, שעוד שנייה נפלט לו כדור. או עוד שנייה אני אעשה משהו שיעצבן אותו והוא יירה בי ואני אמות. ו... מפגש זנות שלם העברתי במחשבות על אמא שלי, במחשבות על אבא שלי, במחשבות על חברים שלי, אם מישהו בכלל ידע מה קרה לי, אם מישהו בכלל יחפש אותי. כשהאקט נגמר, הוא הגיש לי ליד סטפה מאוד מאוד גדולה של כסף, וצחקק עם הבחור שלידו. וזה כל כך הכריס אותי שהם צחקו, שאמרתי, מה אתה צוחק? מה אתה משוגע? אתה כאילו, אני יכולתי למות. אז הוא צחק עליי ואמר, מקסימום הייתה נשרפת לך שערה, או משהו כזה, ולחץ על ההדק של האקדח, ומסתבר שהאקדח הזה בכלל היה מצית, בצורה של אקדח. ועברתי לילה שלם, כשבעצם מצית הייתה צמודה לי לראש, וכל מה שבעצם הדליק, חירמן, העמיד, ריגש את שני הגברים האלה, היה מבט אחוז האימה שלי. הם לא באו בשביל לעשות סקס, הם לא באו בשביל להכניע, הם באו בשביל... לדעת איך זה מרגיש להיות בחדר עם בן אדם שבטוח שהוא לא הולך לצאת ממנו בחיים. וכשסיפרתי על זה, בטיפול קבוצתי שעברתי של קבוצת זנות, כשדיברתי על זה, כל כך הרבה נשים בחדר סיפרו על מקרים דומים. על הפעם ההיא שקליינט לקח אותן לבית גברות ושחט מעליהן תרנגולת, על הפעם ההיא שהקליינט הצמיד להן אקדח לראש, על הפעם ההיא... משהו שמאוד רווח בקרב נשים בזנות, זה הצעות הבלתי פוסקות שאנחנו מקבלות לעשות יחסי מין עם בעלי חיים. ויש נשים שנמצאות במצב מספיק אקוטי כדי להסכים לזה. כי סמים, כי רעב, כי רחוב, כי פחד. יש לי חברות שחטפו, יש לי חברות שעינו, ליטרלי עינו, חתכו חלקים מהגוף.
וואו. גל, איך יוצאים מזה? את יודעת, את מדברת, את מדברת על תהום כל כך עמוק, שאת יודעת, מתגלגלים אליו ויורדים אליו, ואיך, את גם, את דיברת כל כך הרבה חודשים, את כתבת בפייסבוק פוסטים מאוד מאוד חושפניים, וכתבת בהתחלה בעילום שם, עד שלאט לאט באמת
עזרת... לא, גם אומר... המכתב הזה שכתבתי, כאילו כתבתי את העוד ג' בכוונה, אוקיי. כי אנשים רגילים לעילום שם, אבל אני הוצאתי את הפוסט הזה.
את האומץ הזה בכלל. איך יוצאים העולם הזה? את יודעת, מי ששומע אותנו, ואני מדברת באמת... לא רק על העולם של זנות, אני מדברת על התמכרויות כאלה ואחרות, על סמים, על אלכוהול, על מקומות כאלה שפתאום אנחנו בבור עמוק. ואת מתארת פה סיפורים ומקרים שאת יודעת, עזועים, ובעולם האמיתי אנחנו לא נחשפים אליהם. איך יוצאים משם?
ברוב הפעמים שנתקלתי בנשים שיצאו ממעגל הזנות, זה כלל או זוגיות רעילה, הן פשוט הכירו גבר, או חציס הגופות, אם זה סמים, קריסות נפשיות וכולי. רק 7% מתוך 100 במדינת ישראל מצליחות לצאת החוצה ולהישאר בחוץ.
איך את יצאת?
לא יכולתי יותר. פיזית, נפשית, רגשית, חצי שנה שכבתי במיטה בדירה במסגר. האמת שכדי לצאת מהזנות, עשיתי זנות. הייתי... נותנת שירותי מין למנהל הבניין, בבניין שגרתי בו, כי לא יכולתי לשלם שכירות, כי הפסקתי ללכת לעבוד במועדונים. וקרסתי, וחברים שלי היו צריכים להכיל אותי, ולקלח אותי, ולדאוג לי, ו... זה עשה גופות. זה הגרסה של שק הגופות.
בעצם מה שאת אומרת זה להגיע...
צריך להגיע לתחתית של התחתית של התחתית של התחתית.
אבל התחתית היא תמיד יכולה להיות עוד ועוד ועוד. את יודעת, לפעמים גם את לא רואה את האפשרות בכלל לצאת מהמקומות האלה. אני חושבת שבאמת הרבה כוחות והרבה מודעות שלך, וסוג של תקווה, שבאמת, כמו שאת אמרת גם קודם, תמיד יש עוד מה לעשות. עוד דרך כאילו לצאת משם. אנחנו ככה מתקרבות לסיום.
ראיתי שכמה אנשים שאלו אותי שאלות.
זהו, אז אני רוצה לפני שאני שואלת אותך ככה, מסר לסיום למי ששומע אותנו. קודם כל תספרי למי שמקשיב לנו מה את עושה היום. שאלו באמת אנשים
ממה... כן, ראיתי כמה אנשים ששאלו לא לבכות.
ממה את מתפרנסת היום?
אולי המשפט הבא יגרום לבכי להפסיק, אבל...
אז גל, מה את עושה היום?
בימים אלה אני מרצה. במגוון מאוד מאוד רחב של מסגרות בארץ, בין אוניברסיטאות, לבתי ספר תיכון, לקהלים בלתי פורמליים. אני מרצה על הסיפור חיים שלי, מעלה מודעות, מנפצת קצת מיתוסים, עוזרת לבני נוער להתגבר על התמכרויות לפורנוגרפיה. מלווה שיקומית באופן לא פורמלי של נשים צעירות שקצת מתקשות לגשת לקבל סיוע באופן מסודר, ועושה את התיווך, ואני כותבת תוכן. אני עובדת על ספר ראשון, בתקווה.
איזה כיף, איזה יופי, כן. מזל טוב.
מתנדבת עם ילדים, עושה קצת, משתדלת לעשות דברים שבאמת מרחיבים את הלב ואת הנפש, כי העיסוק היומיומי בנושא הזה יכול מאוד מאוד לייאש ומאוד מאוד להכאיב. אבל אני משתדלת לראות דווקא את המקומות שהם פחות כואבים. זאת אומרת, כן, המודעות עולה, וכן, השיח הולך ונעשה הרבה יותר מיינסטרימי, וזה מאוד מאוד מרגש אותי לראות את זה. העובדה שהיום, כשאני מדברת עם הרבה אנשים ואומרת להם את המילה זונה, הם כבר לא אומרים לי גרביון רשת, והם אומרים לי אמא חד-הורית, וזה כבר יותר טוב. אני בת 25, למי ששאל.
רגע, אז אני רוצה שבאמת מי שמקשיב לנו... אז גלי מעבירה הרצאות על כל הנושא ככה באמת של תעשיית המין ותופעת הזנות. יש לה הרצאה מאלפת שבאמת, כמו שאתם שמעתם אותה פה, היא מדברת בצורה ככה שמשאירה את כולנו פה פורי פה. איפה היית רוצה להשמיע את קולך?
איפה הייתי רוצה להשמיע את קולי? האמת, בכל מקום שיש בו אנשים שחשוב להם שקול מהסוג הזה יישמע.
בוא ננסה להתמקד.
ומבחינתי, לא, לא, באמת אני אומרת את זה, מבחינתי, אני עושה, קודם כל, אני עושה הרצאות בבתים של אנשים להם ולחברים שלהם.
אוקיי.
אני עושה הרצאות בבתי משפט.
אז בוא נגיד ככה.
איפה שיש.
אז בוא נמקד, בוא נעשה כזה דבר. מי שבאמת רוצה לעזור פה לגל, לספר את סיפורה, אז חוגי בית. דיברנו קודם על בתי ספר תיכוניים. כן, לא דיברנו באמת על ילדים שבאמת פה, בני נוער שנחשפים לפורנוגרפיה, ויש פה כל כך הרבה מה להגיד על הנושא הזה. אז באמת בתי ספר תיכוניים, ארגונים, חברות, באמת.
נוסף על זה אני גם מרצה בעוד נושא, אני מנהלת קהילה של נשים, שמונה 1,600 נשים, שמתעסקת בנשים שחוו יחסים רעילים או קשים עם האימהות שלהן, שבעצמן רוצות להפוך לאימהות, ואנחנו ככה עוברות איזשהו תהליך ריפוי ביחד, וליווי אחת של השנייה. אז גם על זה אני מדברת, וגם את המסר הזה חשוב לי להעביר. אז כאילו באמת, כל בן אדם שרוצה קצת טיפה להרחיב את הלב, שיעזור לי להרחיב לבבות של אחרים גם. זה כאילו מאוד חשוב.
אני רוצה, שאלו פה באמת, גל יש לה זוגיות, יש לה בן זוג שכבר כמה זמן?
נכון, אני לא אוהבת לדבר על זה יותר מדי,
okay.
אבל יש לי בן זוג מקסים וזוגיות מדהימה, אני פשוט רוצה להביך אותו.
כן.
אבל כן, אני עובדת ויש לי בן זוג טוב וכלב וחתול ובית
איזה
מקסים.
איזה כיף. אני רוצה, דבר אחרון ככה, קצר לסיום, הורים ששומעים אותנו, ואנחנו, את מדברים הרבה על בני נוער שנחשפים לפורנוגרפיה ורואים סרטים כאלה ואחרים.
וצורכים זנות, אגב. צרכני זנות כמו הבוגרים לכל דבר.
שזה בעצם צרכני זנות. מה את מייעצת? מה את אומרת להורים שמתמודדים תופעה כזאת? מה אפשר להגיד לילדים?
וואו, הרבה. אבל אם אני יכולה לחשוב על משהו אחד שחשוב לי להגיד להורים מהסוג הזה, זה קודם כל נתחיל מזה שהרבה פעמים צריך להתחיל מההורים. הרבה מההורים בעצמם.
לגמרי.
אבל אני יודעת שזה משהו שהוא מיינסטרימי ורווח וצפייה בפורנו, וזה יכול לו להזיק וכולי. אני פוגשת על בסיס שבוע, על בסיס שבועי, בני נוער, שמספרים לי את כמה נלקח מהם בעקבות החשיפה לדברים האלה. בני נוער שלא יודעים לתקשר, שלא יודעים מה זה אינטימיות, שסובלים מחרדות ביצוע, שנדחקים לאגרסיביות מינית בגלל התכנים שהם צורכים, שפוגעים בעצמם ופוגעים באחרים. אפשר ללמד מיניות חופשית, ליברלית ופתוחה, שלא כוללת את הגועל נפש הזה. וזו תעשייה שכל כך הרבה אנשים מתים בה, תעשיית הפורנו היא אחת מהתעשיות שמונות הכי הרבה קורבנות של אנשים שמתאבדים פשוט. שחקני פורנו מתאבדים. ואתם רואים סרטים ואתם אפילו לא יודעים אם האישה שעל המסך היא בגירה או אם היא עדיין בחיים. תחשבו על זה, שאתם okay. מסתכלים על זה.
אוקיי. גל, אני רוצה להודות לך על האומץ. את יודעת, גם דיברת על הסיכון שמתבקש בכל החשיפה הזאת עכשיו. ואת כתבת פעם שאת יודעת שלמרות כל הכאב בעצם את, והתחושת הקורבנות, את זאת שבעצם נושאת את כל ההשלכות סביב הבחירה הזאת לבוא ולהיחשף, ואת עושה את זה באומץ גדול, אז באמת אני מאחלת לך להמשיך להצליח, לספר את הסיפור, להשפיע, ליצור את המודעות הזאת, כמו שיצרת פה בשעה האחרונה, ובאמת ש כל מה שתרצי שיתגשם, קדימה.
תודה, ממש תודה.
תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chedi.co.il. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.